הלכות דעות בפרק ו', ואם אינני טועה, אנחנו בהלכה ג' במהדורת מוסד הרב קוק. זה בעמוד עין ו', אבל זה יכול גם להטעות, כי יש מספר עמודי עין ו' בקרך הזה. כלומר, הדיפוי חוזר על עצמו מדי פעם. נכון? טוב, ובכן, רבותי היקרים, אנחנו נקרא את ההלכה. מצווה. על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. טוב, זה צריך לברר מה המשמעות של הדברים האלה. אגב, מה זה כגופו? גם כעצמו. כן, המילה גוף אצל חז"ל ואצל הרבנים בדרך כלל אין פירושה הגוף, אלא פירושו עצמו. כמו שאתה אומר, גופו של דבר, כן? או לגופו של עניין. אז אין הכוונה החומר, אלא הכוונה עצם הדבר. אז צריך לאהוב כל אדם מישראל כעצמו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט, הרמב״ם לא מרחיב, אבל מה זה לאהוב ל? ואהבת לרעך. הביטוי העברי המקובל זה את רעך. אני אוהב את פלוני, את הדבר הזה, נכון? לאהוב ל הוא ביטוי נדיר. צריך להבין מה המשמעות של הביטוי הזה. ההבדל הוא, אהבת את זה מה שרגילים לקרוא אהבה. זאת אומרת, אני מתרגש כשאני חושב על אדם פלוני, אני מתמלא ברגש של אהבה. זה אהבה רגשית, זה לאהוב את. אבל יש לאהוב ל, זאת אהבה במעשים. אני עושה מעשים למען השני. הנה, תראה מה שרמב"ם כותב. ואהבת את הגר, זה אהבה בלב. כן, ואהבת לרעך כמוך, זה אהבה מעשית. בגר כתוב, סליחה, בגר גם כתוב ואהבת לו כמוך, לגבי הגר. ולגבי הקדוש ברוך הוא כתוב רק ואהבת את השם אלוהיך, מסיבה פשוטה. אני לא יכול לעשות שום מעשה לטובת השם. המעשים שלי לא יועילו לו. מובן? כן.
אולי זה כאילו
רומז על
לב, מה.
כלומר,
זה מתוך עצמך,
תורה,
לרעך.
אז זה
צריך
לא כתוב מה.
למה?
אני לא יודע, הרמב״ם אומר שזה המעשים.
אם אהבת לזה, זאת אומרת שזה ממך.
זה נכון, זה משהו שממני שבא אליו. זאת אומרת, יש משהו שמגיע אליו בסוף. זה כמו לתת למישהו. מה?
מתוך אהבה עצמית, מתוך שאתה אוהב את עצמך.
לא, זה לגבי המילה כמוך. אתה מדבר על המילה כמוך. אני שואל מה זה ל. כן? יש כמוך, זה כתוב. כן? אבל ל, יש משמעות של נתינה לזולת. כמו שלתת למישהו. אז לכן אומר הרמב״ם, תראו, לפיכך צריך לספר בשפחו ולחוס על ממונו, כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו. ברור? כלומר, הביטויים האלה הם ביטויים מעשיים. נכון? שלא כמשל אהבת השם. כתוב ואהבת את השם אלוהיך, ששם אין שום ביטוי מעשי. כי הרי אני לא יכול להועיל לבורא. מה?
יש מעשים שאנחנו עושים שראוי.
ש?
זה ראוי.
כל המצוות אתה מקווה, נו אז מה? אבל המצוות זה לא מועיל לקדוש ברוך הוא, לא צריך את זה. זאת אומרת, אין לך... מה? השאלה למי זה מועיל, זאת שאלה אחרת. אבל ברור שאתה לא נתת לריבונו של עולם שום דבר בזה שקיימת מצוותו. לכן אתה לא יכול להגיד ואהבת לשם אלוהיך, זה אפילו יהיה גידוף. אנחנו אומרים ואהבת את השם אלוהיך, מובן? מה שאין כן כלפי אדם מישראל, יש לך מצוות ואהבת ל. מה? זה לא פשוט. עכשיו, המצווה הזאת שמובד פה בדרך אגב, היא מצווה שעליה אמר רבי עקיבא, שהיא כלל גדול בתורה, נכון? ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אפשר להבין את זה בכמה אופנים, זאת אומרת, כלל גדול בתורה. אחד, על דרך ההלצה אומרים, זה הכלל של אדם גדול בתורה. זאת אומרת, אם אתה גדול בתורה, הכלל שלך צריך להיות ואהבת לרעך כמוך. זה כלל של גדול בתורה. או? יש שאומרים שהמילה גדול הולכת על הכלל, שהכלל הוא גדול. כן, אבל לא יודע מאיפה לקחו את זה. עכשיו, אפשר להבין, זה כלל גדול בתורה, הכוונה שזה הכלל העולה מכל התורה כולה. כלומר, הביטוי, אם אתה עושה סיכום, בסדר, קיימנו כל המצווה הזאת, המצווה הזאת, המצווה הזאת, לאן זה מגיע? זה מגיע ל"ואהבת לרעך כמוך" כתוצאה כוללת של התורה. זה משום של כלל גדול בתורה. כי רבי עקיבא יכול היה להגיד, זה כלל גדול. לא, לא, אומר, בתורה, זה התורה, זה כל התורה כולה. האם תהיה רבי... כן, כן, אני מיד אתייחס לזה. עכשיו, הרעיון הזה... מה? שזה כלל של גדול בתורה. עכשיו, הרעיון הזה של רבי עקיבא, שזה בעצם תמצית כל התורה כולה, קדם לו בזה הלל הזקן. הלל הזקן חי איזה 4 דורות לפני רבי עקיבא. וכן, הלל הזקן. חי כ-4 דורות לפני רבי עקיבא. כבר אז הוא אמר לאותו אדם שרצה להתגייר, מהי כל התורה כולה על רגל אחת? אז הוא אמר לו, מהי דסני לך לחברך לתעביד והידך פירוש ההוא זיל גמור. נכון? מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, כל השאר הוא פירוש, לך תלמד. זה מה שאומר. והידך פירוש ההוא זיל גמור. מה? לא, 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 לא. זה הגדרה על דרך השלילה של האהבה. כן? הלל, מסיבות שצריך לברר, רצה להגדיר את הדבר הזה על דרך השלילה. עכשיו, שמה רשי שואל את השאלה שלך. מאיפה הלל לקח את זה? כי אז הלל, אתה אומר רשי שם, לקח את זה מהפסוק ואהבת לרעך כמוך. שוב שמה שואל רשי, אבל רעך כמוך, רעך זה בן אדם לחברו, איפה מצוות שבן אדם למקום? אומר רשי, הקדוש ברוך הוא זה גם החבר שלך, זה גם רעך. שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזוב. איך אדם יכול להיות גם הרע שלי וגם הרע של אבא שלי? אנחנו בדורות שונים. כן? אני לא יכול להיות חבר של החבר של אבא שלי. זה פשוט לא מתאים מבחינת הנימוס. אלא אם כן, זה רע כזה שהוא עובר את כל הדורות. אז אם כן, על מי מדובר? מדובר על הקדוש ברוך הוא. רעך ורע אביך אל תעזוב. זה מאוד מעניין הדבר הזה. כי זה אומר שמערכת היחסים בין האדם לבין הבורא היא בנויה על הרעות. זאת אומרת שהיא בנויה על הרעות, היא לא משהו אחר מאשר רעות. אתה מבין אותי? עמית, מה אתה מסתכל עליי ככה?
לא, אבל אתה לא קבוע, יש לך עירה, גם כן,
שאתה לא יודע מחבר רגיל. לא אמרנו ידידות, סחבק. אבל מדובר ברעות שהמערכת היחסים בין הנברא לבורא, היא בנויה על המוסר. כלומר, יש יסוד מוסרי לקיום מצוותו. כלומר, זה לא... כלומר, אם אני עובר על מצוות הבורא, אני עברתי על ואהבת לרעך כמוך. יש פה משהו מאוד עמוק. שאין הבדל בין המוסר לבין המטאפיזיקה. יש מערכת מוסרית אחת כוללת, שהיא בוודאי מחייבת גם את קיום מצוות הבורא. לפי זה אפשר להבין מדוע, למשל, ההלכה מתייחסת אל עבודה זרה כחמורה מרצח. נכון? מה יותר חמור בהלכה? רצח או עבודה זרה? מה יותר חמור? רצח או עבודה זרה?
עבודה זרה.
מה אתה אומר? מה יותר חמור? רצח או עבודה זרה? נכון. הנה, העונש הוא גם מגלה את זה. סקילה, נכון? לכאורה, כן, הרי הנפש הליברלית מתקוממת נגד הדבר הזה. סך הכל מי שעבד עבודה זרה עשה משהו בינו לבין עצמו, זה מין אמונה תפלה. במקום להאמין באמונה התפלה היהודית, אז הוא הלך ועסק באמונה תפלה אחרת. אז מה רוצים מהחיים שלו? אבל רצח, יש פה משהו ממשי, נכון? זה מובן, ההתקוממות המוסרית נגד הדירוג הזה, כן? אבל, הרב קוק מסביר באורות הקודש דבר מאוד בסיסי. כל ביטול חיים נמדד לפי עוצמת החיים שביטלת, למשל. אם אני הורג זבוב, זה אמנם לא יפה, אז זה הרבה פחות חמור מאשר להרוג אדם. כי האדם מגלה מדרגת חיים הרבה יותר גדולה מאשר הזבוב, לכן אף על פי שזה רצח וזה רצח, אבל זה רצח חמור פחות. ברור? מה?
נכון.
מה?
כל זה בתורה, אין שהשבעה שאומרת שנשארה גדול בתורה, משהו חמור יותר, נשארה איזשהו פרחח ברחוב. זאת אומרת, נהגה שמדומה, בני אדם, יש תערב קבוע.
לא. לא נכון. בכלל לא נכון. יש הבדל, גוי, עבד, יהודי, כבר שלוש מדרגות.
נהגה שמדומה, מגיעים ליהודי, יש תערב קבוע.
לא, סליחה, לא, אבל יש הבדלים, למשל בדיני הצלה. אתה יכול להציל שני אנשים. יש לך שני אנשים להציל, ויש לך כלים רק כדי להציל אחד. אז יש בזה גם כן דירוג. כן, ברור. אין לך ברירה. כלומר, יש לך מנות דם, זה יכול להספיק רק לאחד משני החולים. אתה צריך להחליט איזה אתה תציל. אז בזה יש גם כן דירוג. ו... קל וחומר האלוהות, כלומר כיוון שריבונו של עולם הוא מקור כל החיים, אז מי שבוגד בו בעצם עשה מעשה חמור מן הרצח. לכן עבודה זרה חמורה מרצח. למה אי אפשר לעשות תשובה על רצח? אז מה? אפשר לעשות תשובה על רצח. מה? לא, זה הכפרה, אני מדבר על התשובה. תשובה, על כל דבר אתה יכול לעשות תשובה. מה? איך אתה יודע שזה נזק בלתי הפיך? מה, אתה לא מאמין? סליחה, 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 על תחיית המתים שמה? אין דבר שהוא בלתי הפיך. גם תחיית המתים? מה, מה יש? אני אגיד לך משהו, יש מדרש שנקרא פטירת משה רבנו. מכירים את המדרש הזה? מדרש פטירת משה רבנו. מדרש קטן מובא בספר בית המדרש של ילינק. שם מסופר שכשמשה עמד למות, יש, כן, אבל יש מדרש, יש, כן, בסוף מדרש רבה יש גם כן, אבל יש מדרש בפני עצמו שנקרא מדרש פטירת משה. זה לא אותו דבר, זה מדרש אחר. ובמדרש הזה שם יש איזה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבנו בדקות שלפני פטירתו. הקדוש אומר לו, אינו, הגיע הזמן שלך למות. מה פתאום שאני אמות? מה, אני צריך למות? כן, עשית ככה וככה. ואז יש שם טענות של הקדוש ברוך הוא כלפי משה, ומשה דוחה את הטענות. יש בערך 15 טענות, משה דוחה את כולן. בסוף הקדוש אומר לו, כן, אבל אתה הרגת את המצרי בלי לשאול אותי. מה זה צריך להיות? אתה הורג אנשים בלי לשאול? אמר לו משה, מה אתה רוצה? אני הרגתי אחד, ואתה הרגת את כולם. אז מה אתה בא אליי בטענות על הרגעת מצרים? זה הרי זה השיטה שלך, אתה הורג מצרים. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אבל אני בידי להחיות אותם. אתה, אין בידך להחיות אותם. ואז מובא במדרש שמשה קיבל את הטענה והסכים למות. עכשיו אני שאלת השאלה, לכאורה, אני הייתי עונה משהו. מה אני הייתי עונה? מה? לא. גם המצרי שאני הרגתי אתה יכול להחיות. אז מה אתה בא בטענות? אתה לא מרוצה שהרגתי אותו, אתה תחיה אותו. מה? אבל משה לא יכול להחיות. מה? מה זאת אומרת? לא, כי מה פירוש הדבר? אני יכול להחיות אותם. הכוונה שכשאני הורג זה סתם. באמת, לא הרגתי אותו. הרי אני יכול להחיות אותו. או? אז מה זה המצרי שרק משה? זה גם כן סתם. כן, אבל משה נמדד לפי היכולת שלו, לפי העולם המושגים שלו. לא, אז אני אומר ששום נזק הוא לא בלתי הפיך, זה דבר ראשון, אלא אם כן תתפלל שהקדוש ברוך הוא יחיה אותו. אבל יש גם משהו אחר, גם הנזק של הכפירה הוא בלתי הפיך. אדם עשה חילול בעולם, עשה חלל. מוסריים. נכון. יש פה סתירה. אני רוצה לענות על הסתירה. אני חוזר על השאלה. מצד אחד אמרנו שמערכת היחסים בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא זה בנוי על ואהבת לרעך כמוך, ואמרנו שזה בלתי אפשר כלפי הקדוש ברוך הוא לרעך, כי אני לא יכול להיטיב עמו. ובוא, אם אני אומר כמו רשי, שוויבת לרעך זה כלפי הקדוש ברוך הוא, יוצא שאני יכול להיטיב עמו. הרי יש פה סתירה. נכון? עד כאן שאלתך. והען ואומר, א', אתה צודק, יש פה סתירה. ב', יש גם יישוב לסתירה. ועל מה אתה רוצה? אני אענה, אבל רגע, אני רואה שאסף כל הזמן מצביע שם. בסדר. טוב. התשובה היא פשוטה מאוד. יש, אומנם, יש הוא, והוא אי אפשר לפגוע בו, אבל בשמו אפשר לפגוע. לכן, הביטוי שיש בתורה זה חילול השם. כן? מה זה חילול השם? איך קודמים חילול השם? חילול, חטא, למד, ואב, למד. נו, השם, איך קודמים? איך קודמים? השינמם, יפה. כן? לא יודקי ובבקי. אי אפשר לחלל את יודקי ובבקי, זה בלתי אפשרי. אפשר לחלל את השם שלו. השינמם. תופעתו. ברור? לכן כל אלה שקודמים חילול השם, קודמים ה' עם צ'ופצ'יק, טועים. זה אפילו גידוף. כמו שגם אפשר לעשות קידוש השם, קידוש ה' עם צ'ופצ'יק. בלתי אפשרי. אלא אפשר לעשות קידוש השם, ה' שין מם. או? מה? וחיללת את שם אלוהיך. כתוב, נכון? או, מה? קידוש השם, קוף דלת ובשין, זה קידוש. והשם, איך אתה כותב? יפה, השינמם. נכון, השינמם, לא ה' עם צ'ופצ'יק. לצערי הרב, ראיתי שגם רבנים טועים בזה. כן. אז יוצא לפי זה שאתה בעצם מוסיף גבורה וכוח בהופעת השם בעולם. בסדר? אז, אבל זה חשוב להבין, זה המשמעות של ואהבת לרעך כמוך, שזה מסגרת כוללת של כל התורה כולה. עכשיו, האמת היא ש יש שלושה מוקדים של העבודה המוסרית. ואהבת לרעך כמוך בפשטות, זה בן אדם לחברו. אבל יש גם ממד נוסף של בן אדם למקום, שאמרנו שגם הוא בעצם ביטוי של המוסר. כן, המקום זה הקדוש ברוך הוא. אם כי שמעתי פעם שאיזה ממקף בתירונות אמר לכמה חבר'ה מישיבות, איך אתם מתנהגים? אתם לא יודעים שצריך להקפיד על מצוות בן אדם לחברו כמו על בן אדם לסביבה? טוב, עכשיו בואו נחזור. יש בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אני אולי זה צריך להסביר לאלה שאינם מבינים בדיחות, כן, שהוא חשב שהמקום פירושו סביבה. כן, עכשיו בואו נחזור לעניין. כשאני מחלק את העבודה המוסרית של האדם לבן אדם למקום ובן אדם לחברו, הדבר הזה יוצר איזושהי בעיה, והיא הדואליות. אני חי בשני עולמות. זה מין פיצול כזה, שאני כל פעם צריך לשאול את זה. עכשיו, אני עושה בן אדם לחברו ובן אדם למקום. אני עם שני מוקדים. כן, אבל אני אותו אדם. אני אותו אדם. וזה קשה לעבוד שאדם יתמסר לשתי גזרות בבת אחת. זאת השאלה, זאת השאלה. או שאהבת אשתו והילדים זה אותה אהבה. זה התפשטות של אותה אהבה. כן? זה השאלה. כן? זה אהבת המשפחה, נאמר. אפשר ליישב את זה בכמה אופנים. או לומר שזה אותה אהבה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו זה אותו דבר. ובאמת כך משתמע קצת מהפסוק. ואהבת לרעך כמוך, מה המשך? אני השם. כן? כלומר, אני מכיר את האלוהי שבו, אז לכן, בעצם אהבת השם ואהבת החבר שלי זה אותו דבר. או כמו שלמשל, רבי אליהו דיוידס אמר. כן? מה אמר רבי אליהו דיוידס? הוא שואל מי זה. רבי אליהו דיוידס היה תלמידו של רבי משה קורדוברו. רבי משה קורדוברו היה תלמידו של רבי שלמה אלקבץ. בסדר? מה הבעיה? רבי שלמה אלקבץ? אני לא זוכר. רבי שלמה אלקבץ מפורסם בשיר הידוע שהוא כתב, בחדודי לקראת כלה, בני שבת. רבי שלמה אלקבץ כתב ספר מנות הלוי, ספר בירית הלוי. קיצור, יהודי, חבל על הזמן. אבל רבי שלמה אלקבץ כתב ספר היה רבו של רבי משה קורדוברו. רבי משה קורדוברו היה גדול המקובלים בצפת במאה ה-16. כתב ספר פרדס רימונים, ואור יקר, ואור נערה, ותומר דבורה, ושיעור קומה, ואלימה, וספר הגירושים, ועוד. רבי משה קורדוברו גם היה רבו של האריזל, פחות או יותר. לא ברור עד כמה הם מערכת היחסים בינו לבין הארי, אבל רגילים לומר שהוא רבו של הארי. עכשיו, לרבי משה קורדוברו היה תלמיד בשם רבי אליהו דיוידס. רבי אליהו דיוידס מאוד העריך את הרב שלו. אמר, הרב שלי כתב ספר פצצה, כתב ספר פרדס רימונים, ואני כל כך רוצה שבני אדם ילמדו את הספר הזה. אבל יש בעיה שכדי ללמוד את הספר הזה צריך להיות מוסרי במדרגה גבוהה מאוד, ולכן אני כתבתי לך ספר בשם ראשית חוכמה, שמטרתו להגיד לך לאיזו מדרגה מוסרית אתה צריך להגיע, כדי שתוכל ללמוד את הספר של הרב שלי. בסדר? נקרא ספר ראשית חוכמה, ספר עבה מאוד. בסדר? בתוך הספר הזה יש חלק שנקרא שער האהבה. בתוך שער האהבה, כותב רבי אליהו דיוידס, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. אתה לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא אם אתה לא אוהב אישה. והוא מביא שם סיפור של כפרי. כפרי בסיפורים זה תמיד איזה אחד כזה אהבל. זה לא... זה אידיוט פשוט כזה. והכפרי הזה עברה לידו בת המלך. תמיד באגדות בת המלך היא יפה כלבנה ברק החמה. לא יודע, אין בת מלך שהיא לא יפה? אבל לא יודע. אבל עברה לידו בת המלך שהייתה סופר יפה. ראה אותה, אמר, מתי ניפגש? אז הסתכלה עליו בבוז ואמרה לו, בבית הקברות. רק שנמות, אז ייפגש. אז הוא לקח את זה ברצינות, הלך לבית הקברות וחיכה. חיכה, עברה שעה, שעתיים, בת המלך לא מגיע, עוברים ימים, שבועות, חודשים ושנים, ובת המלך לא מגיע והוא נשאר. אבל הוא הולך ומתמלא אהבה, אהבתו הולכת ומתלהטת ומשתלהבת וכו', עד שהפכה להיות אהבת השם. זה אומר רבי אליהו דיוידס. עכשיו, ההסבר הזה הוא מאוד יפה, אגב, יש לו כמה השלכות, זה מסביר את הספר שיר השירים בין היתר. אבל זה אומר שאפשר לומר, אהבת חברו, דהיינו אשתו, שזה עיקר חברו, זה נאמר על אשתו, זה גם אהבת השם. אז אין הבדל, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, זה אותו הדבר. אבל אפשר להבין את זה גם אחרת. שיש אהבה שלישית, שהיא המאזנת את שלושת האהבות, את שתי האהבות האחרות. זהו, בינו לבין עצמו. כלומר, יש לנו אם כן שלושה מישורים של העבודה המוסרית, שהם בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. ומה?
מה
לא? מה לא?
מה זה בין אדם לעצמו?
זה תורת המידות. תראה, יש בגמרא, במסכת בבא קמא דף למד, עמוד א', שלוש דעות מה אדם צריך לעשות כדי להיות חסיד. היימן דבעי למבי חסידה. אז יש, ודאי, שכרתי, מה אתה חושב? אני חוזר על עצמי כל הזמן. אבל אני אגיד לך משהו שאמרה לי פעם מרצה לפילוסופיה. מי שחוזר כל הזמן על אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר. מה? מי שכל הזמן אומר אותו דבר, כל הזמן אומר אותו דבר האיש הזה, הסימן שיש לו מה לומר. יש לו משהו שהוא רוצה לומר. אם כל הזמן הוא אומר משהו אחר, סימן שאין לו מה לומר. הוא אומר כל מיני דברים. אז זה שאני חוזר על עצמי זה טוב. עכשיו, בגמרא במסכת בבא קמא דף למד עמוד א', יש שאלה לגבי מי שרוצה להיות חסיד. היימן דבעלי מביא חסידה. אז יש דיון מה הוא צריך לקיים. יש מי שאומר שהוא צריך לקיים מסכת ברכות, יש מי שאומר שצריך לקיים מסכת נזיקין, ויש מי שאומר שהוא צריך לקיים מסכת אבות. מסביר המהר"ל מפראג, בהקדמתו לדרך חיים, מי שאומר בן אדם מי שאומר ברכות, אומר בן אדם למקום. מי שאומר נזיקין, בן אדם לחברו. מי שאומר אבות, בן אדם לעצמו. כך שזה עונה לשאלה שלך. תורת המידות זה בן אדם לעצמו. כן. אז זה תלוי מי אתה. כלומר, לכן יש שלוש דעות בגמרא. כלומר, מי שאומר בן אדם למקום, האם הוא חושב שבן אדם לחברו לא חשוב? זהו, הוא מניח שאתה, זה פשוט. הקושי זה בן אדם למקום. מובן? כי חברי, אני אסתדר עם החבר שלי. אבל עם הקדוש ברוך הוא הולך להסתדר. מי שאומר הפוך, מי שאומר, תראה, עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. אבל החבר שלך הוא יקפיד עליך, אתה צריך לרצות אותו. השלישי אומר, רגע, רגע, החבר והקדוש ברוך הוא, אני מסתדר. כי גם הקדוש ברוך הוא וגם החבר הם זולתי. אבל עם עצמי, איך אני אסתדר עם עצמי? לכן, עיקר העבודה מדם לעצמו. כלומר, זה עניין של נטייה אישית. כן. אגב, אנחנו רואים שבמהלך הדורות, עיקר ההדרכות המוסריות של חכמי ישראל היו על פי מסכת אבות. והיינו בן אדם לעצמו. מה? במהלך הדורות. במהלך הדורות, עיקר ההדרכות המוסריות של חכמי ישראל היו מבוססות על מסכת אבות. זאת אומרת שאצל רוב בני האדם, עיקר הבעיה זה בינו לבין עצמו. אני מדבר במהלך חכמי הדורות מאז מסכת אבות. לא, בתקופת הנבואה בעיות אחרות לגמרי. עכשיו בואו נתקדם קצת. יש מקום לשאול מה באמת הלך במהלך הדורות. אז יש בעצם מחלוקת בין שלושה תנאים. זה מובא זה מדרש שלא יודעים את המקור שלו. הוא מובא בהקדמה של עין יעקב, שנחלקו התנאים מה הפסוק החשוב ביותר בתורה. ואז מצאנו שיש דעה שאומרת ואהבת לרעך כמוך, דעה שנייה שאומרת את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בנער בית. זה הפסוק החשוב ביותר בתורה. יש דעה שלישית שאומרת זה ספר תולדות אדם. אפשר להבין את זה בכמה אופנים. אחד האופנים להבין את זה כך: מי שאומר ואהבת לך כמוך אומר בן אדם לחברו, מי שאומר את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים אומר בן אדם למקום, ומי שאומר זה ספר תולדות אדם, זאת אומרת שהאדם מוליד את עצמו, האדם מוליד את האדם, אז בן אדם לעצמו. זה הדעה השלישית. האמת היא שבמהלך ההיסטוריה זה היה בנוי כך: האדם הראשון בגן עדן, כלפי מי הוא היה מחויב? כלפי הקדוש ברוך הוא. נתן לו ציווי. תאכל את זה, אל תאכל את זה. על פי זה הוא נמדד. נכשל, גורש מגן עדן. אז אין לו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אז על פי מה הוא ימדד? בן אדם לחברו. נכון? כלומר, איך שאתה מתנהג עם החבר שלך, זה מברר איך היית מתנהג עם המקום אם היית בקשר ישיר איתו. נכון? לכן אמרו, כל שדעת הבריות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. ובאחרית הימים, בן אדם, לעצמו. כי איך כתוב? ולא ילמדו עוד איש את רעהו למור דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למגדולה ותקנה. כלומר, זה בא מעצמיותו של אדם. אז זה משתנה במהלך ההיסטוריה. אבל האמת היא שכל החלוקה הזאת היא עדיין חלוקה מלאכותית. כי אי אפשר לאחת משלושת האהבות האלה בלי שתי האחרות. כי הרי איך אני יכול לאהוב את הרע שלי? מצד מה אני אוהב אותו? צריכה להיות איזושהי נקודת חיבור. אבל מה קיים בו שקיים בי? מה קיים בו שקיים בי? זאת אומרת, אהבת השם שבו, כן? גם החלק אלו הממעלה. זאת אומרת, יש פה אהבת השם באהבתו. עכשיו, אם אני לא אוהב את עצמי, זה סימן שאני לא אוהב את השם. כי אני בא בטענות אל הקדוש ברוך הוא שעשה אותי מה שאני. וגם אם אני לא אוהב את עצמי, אני גם לא יכול לאהוב את החבר שלי, כי אני מזהה בו עוד עצמי כמוני. מישהו שדומה לי. אז כשם שאת עצמי אני לא אוהב, כך אני לא אוהב אותו. ברור? אז בסופו של דבר, שלושת האהבות האלה הם דבר אחד. והאמת היא, זה כתוב מפורש בפסוק. ואהבת לרעך. מה זה רעך? בן אדם לחברו. כמוך? בן אדם לעצמו. אני השם? בן אדם למקום. ברור? כלומר, אז יש משולש כזה, עם שלושה קודקודים. בהגדרה אגב, אם הוא משולש, יש לו שלושה קודקודים. יכול להיות משולש בלי שלושה קודקודים? אז הוא לא יהיה משולש. נכון? מה? אפילו יהיה מרצה לגיאומטריה. הוא לא יכול להיות משולש. טוב, אז אם כן... כן.
אפשר להבין את זה גם בצורה של מי, כזה... מידה כנגד מידה כזה, גם בפסוק הזה. ואהבת לרעך, נקודה. כמוך אני השם.
תסביר.
כוונה, כמו שהאדם יאהב את החבר שלו, ככה הקדוש ברוך הוא
יאהב אותך. אפשר גם את זה להגיד. כי הרי אין ניקוד בתורה. אפשר גם את זה לומר. כן. אבל זה מובן, כמוך. כלומר, אם אדם לא אוהב את עצמו, אז איך הוא יאהב את זולתו? אבל זה באמת שאלה, האם בכלל זה אפשרי לקיים את הפסוק הזה בחיים? כי יש לנו, נגיד, אני בסכנת נפשות, וגם החבר שלי בסכנת נפשות. למי אני צריך להציל תחילה?
את עצמי.
את עצמי. אז אני לא אוהב אותו כמוני.
לא, אבל חייך.
אז אני מסכים, יש פסוק שאומר את זה. מאיפה למדו את זה? וחי אחיך עמך. אז מכאן למד רבי עקיבא, חייך קודמים לחיי חברך, אז איך אפשר להיקיים ואהבת לך כמוך? אתה מבין את הבעיה?
כן, קשה משהו.
יש פה משהו לא מובן. אלא אם כן אני מבין שאני וראי זה אותו הדבר. כלומר, זה שני חלקים של עצמי. אני וחברי, שני חלקים של אותו עצמי. ואז מילא, רק נשאלת השאלה, איזה חלק של עצמי להציל תחילה?
אז מה העניין? אז אתה יכול להציל אותו ולהגיד גם שהצלת את עצמך.
נכון, זה הדעה של בן פרטה. בגמרא יש דעה אחרת, דעה שהפוכה מרבי עקיבא, שאומרת ישתו שניהם ועל יראה אחד במות חברו, נכון? הולכים, יש ממייה רק כדי להציל אדם אחד, ואז שניהם ישתו חצי ממייה ושניהם ימותו. כך אומר בן פרטה, נכון? ישתו שניהם ועל יראה אחד במות חברו. רבי עקיבא אומר, מה פתאום? אתה תיקח את הממייה שלך, תשתה אותה והוא ימות, נכון? חייך קודם חיי חברך. עכשיו, יש פה באמת שאלה גדולה. אם באמת אין הבדל בין החיים שלי לחיים של חברי, אז למה אני דווקא מעדיף את החיים שלי?
אולי אני על עצמי או יותר...
לא, כי יש גזרת אחריות. כלומר, עצם זה שהחיים האלה הם חיים שלך, זה אומר שמוטלו תחת אחריותך הישירה. זאת אומרת, זה מגלה. יש סדר אחריות. למשל, אני צריך קודם כל לטפל בגזרה הקרובה. אחר כך בגזרות הרחוקות. זה רק עניין של סדר עבודה בסופו של דבר. כן, מה אתה אומר? אה, כן? לא ידעתי. מה אומר הירושלמי?
הירושלמי אומר שישתו שניהם.
כן, בטוח? איך אומר הירושלמי?
אמרנו את זה אצל...
אצל הרב בלס? כן?
כן.
טוב, זה צריך לדאוג, אני לא ידעתי את זה. אני יודע שבאנציקלויה תלמודית, ערך אהבת רע, הוא מביא שם כמה שיטות בזה. האם מותר לנהוג כבן פרטה בתור מידת חסידות וכדומה, והדברים האלה. כן. אגב, יש שאלה, מי זה הבן פרטה הזה? שמעתם על בן פרטה?
לא,
ממש. פעם ראשונה שאנחנו שומעים עליו. בכל השס כולו, אולי עוד פעם אחת מוזכר, לא יודע, בן פרטה, חולק על רבי עקיבא, אומר, שניהם ימותו. מה? אז הוא, ראיתי פעם מישהו שאלה את ההשערה שמדובר בישו. כי הרי הוא נקרא בן פנטרה במקום אחר, וזה, אז אולי. מה? זהו, יש פה כמה בעיות, יכול להיות שהם לא באותו מחזור, אז מה? אז יותר צעיר ממנו, לא יודע. זהו, הוא לא מובא שם בלשון קבע, לא קוראים לו רבי פלוני בן פרטה. הוא בן פרטה. כמו שיש במסרת ברכות, יש אחד שקוראים לו בר-הדיה. בר-הדיה. אז ראיתי בספר הצדיקים של... יש ספר הצדיקים של ברסלב, רשימה של כל הצדיקים של כל הדורות. כל התנאים, המוראים, ראשונים, אחרונים, אפילו הרב קוק מופיע שם. כן? כולה נמצאי. אז הם מביאים גם את בר-הדיה. יש רק בעיה אחת, שבר-הדיה, לפי פשט הגמרא שם היה רשע. אבל הוא הובא בגמרא, אז הביאו אותו גם כן. כן? אז בן פנטרה, זה לא...
מה סגולתו של הספר הזה?
הם אומרים שזה טוב להזכיר את כל הצדיקים, להתקשר, התקשרות נפשית. כן, לקרוא את השמות בשביל ההתקשרות הנפשית.
אבל זה סתם נזכר בגמרא. רשעים פורשים, גם בן דרוסאי.
בן דרוסאי, הנה, בן דרוסאי זכה, וואה, איזה...
לא, אני הביא אותו בתור, זאת אומרת שהדעה שלו מול את השל רבי עקיבא, זה משהו...
לא, אז מה זה, יכול גם טורנוס רופוס לרבי עקיבא הוא, נכון? טורנוס רופוס אומר גם, טוב, אני לא יודע, אני לא אומר את זה בוודאות, כן? זה השערה, השערות זה, אז אדם יכול... איזה מחקר אמר את זה, אבל טוב, אבל השערה מעניינת. זה לכן, כן, זה לכל עמתי. עכשיו, אבל זה טשטוש של האהבה, כלומר, יש באמת שאלה ביחסים בין בני אדם, יש שלוש אופציות.
למה זה טשטוש של אהבה?
אני אסביר בדיוק למה, אני מקווה. אני אסביר למה.
רגע, רב.
כן.
כי בארץ ישראל, בארץ ישראל, אנחנו רואים את הכלל,
אני מבין, אבל אני רוצה להסביר את הנקודה בכל זאת. כשאני דן על היחסים ביני לבין חברי, אפשר לראות את זה בשלושה אופנים. אני הכל, אז חברי לא חשוב. אפשרות שנייה, וזאת העמדה של למשל הפילוסוף הגרמני פיכטה. הוא אמר כך, אני הכל. אז השני לא חשוב. זה אבי הפשיזם. יש דעה הפוכה, אומרת חברי חשוב, אני לא. זה העמדה הנוצרית. בעמדה הנוצרית אתה אומר, אני מקריב את עצמי למענו. מה הצד השווה של שתי השיטות? שבסופו של דבר יש מישהו שהוקרב. היה פה קורבן, או אני או חברי. ו... מה? זה דבר מאוד מצוי אצל הנוצרים. המוכנות של האדם להקריב את עצמו למען אחר. כן, אבל זה הועלה לדרגת ערך. דרגת ערך. מה? זה תוצאה של מאיסת החיים. מאיסת החיים. עכשיו, אפשרות שלישית, זה, ואהבת לרחק כמוך. זאת אומרת, יש פה הדדיות. גם אני וגם חברי, הופעה של אותם החיים. לכן, אין פה העדפה שלי על חברי. אז ואז יכול לקבל או את הצורה של רבי עקיבא, או של בן פרטה. מובן? עכשיו, לפעמים יש מסירות נפש למען הכלל, זה נכון. השאלה אם, אם הפרט השני הוא גם כן כלל.
אם הוא יהודי?
לא, גם אם הוא יהודי, האם הוא הכלל? מעניין שמי שאומר את זה, זה בן פרטה. איזה מין שם זה, פרה.
זה ממש להשתתף, אולי פתאום יעבור איזה ג'יפ ויציל את שניהם,
איך לדעת יש? אין ג'יפ, אין ג'יפ.
מה זה אין
ג'יפ? בקשר ביררנו כל הג'יפים, GPS והכל, הג'יפ הקרוב ביותר נמצא 1,000 קילומטר מפה, עד אז נתייבש. מה זה אי אפשר לדעת? למה? למה? אנחנו יודעים. אנחנו הולכים לפי הסביר. זאת אומרת, כל דבר בעולם אתה הולך לפי הסבירות.
אתה גם לא יודע שאחד ינצל בגלל שהוא מימייה אחת
והשני לא. לא, אנחנו, לא, לא. לגבי המימייה אנחנו מעריכים, אנחנו עשינו הערכות מדעיות, אנחנו יודעים שבמימייה הזאת תספיק כדי שתגיע חי עד נווה המדבר הבא.
האנשים עצמם בשטח אין להם את היכולת הזאת.
איך אתה יודע שהם לא יודעים? הם בדקו, יש להם כל הנתונים, יש להם מפות, הכל מסודר, טיפ טופ, עשו מחקר ביניהם. לא יודע אם בשטח דברים אחרת, אבל בשטח יש גם שאנשים בסוף מתים, מה אתה חושב? מה, יהיה נס? היו לא תהיה, מה אתה אומר דבר כזה? לא. טוב, עכשיו בואו נתקדם קצת. אז אם כן, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם כולל את שלושת האהבות כאחד, זה האהבה האמיתית, כן? ואהבת לרעך כמוך. כשהיסוד של היהדות בנושא הזה זה הדדיות. עכשיו בואו נראה מי זה רעך. ואהבת לרעך. מי זה רעך? אין שאלה. מסופר ב... מה?
דווקא לזה עשייה.
נכון. למען?
ואיך אתה מחבר את זה עשייה?
כמו לתת ל... לא, זה תמיד פונה אל מישהו אחר.
זה צד הלשון?
כן, צד הלשון. עכשיו, יש פה שאלה, מי זה רעך? מה כתב הרמב״ם פה? מצווה על כל אדם, לאהוב כל אחד ואחד. מה כתוב בהמשך? מישראל. אז זה יהודי. רעך זה יהודי. נכון? מה עם הגוי? יש מצוות אהבה לגוי או לא?
אהבת הבריאות.
מה?
אהבת הבריאות.
אהבת הבריאות. אתה צודק. איך אמר רבי עקיבא? איך אמר הלל, סליחה? אוהב מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריאות. אז אם כן, אהבת הבריאות זה כל אדם. וגם כתב רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה. ספר שערי קדושה הוא ספר נחמד שבו יש רשימה של כל מה שצריך לעשות כדי להגיע לרוח הקודש. ספר קטן. פחות מ-100 עמודים. תוך פחות מ-100 עמודים, אתה עושה כל מה שכתוב שם, אתה, יש לך רוח הקודש. באמת? לא צוחק, באמת? מה? תעשה כל מה שכתוב שם, תגיע.
מה? לא
עשית? תבדוק, ננסה, תראה. תעשה אתה, נו. אז שם, אחד הדברים כתוב, יאהב את כל הבריות, ואפילו גויים. אם אתה לא אוהב גויים, אתה לא יהיה לך רוח הקודש. אז כן, זה חיובי. אבל אז נשאלת השאלה, נכון שזה טוב לאהוב את הבריות, זה טוב לאהוב גויים, ואף על פי כן זה לא מצווה, למה? כלומר, אם אנחנו מסתכלים בתרי"ג מצוות, תרי"ג מצוות, כשאמרות ואהבת לך כמוך, זה כלפי יהודי. אם לא קיימתי את זה כלפי גוי, לא עברתי שום עבירה. למה? כן? אגב, השאלה הזאת היא שאלה עתיקה. היא כבר נשאלה באבנגיליון. כבר באבנגיליון נשאלה השאלה הזאת. נכון? נדמה אתה?
אבל זה שבל עדיין, הוא חייב
להראות. הגר. זה ההלכה הבאה. אנחנו מדברים פה בהלכה ג' אהבת יהודי. כן? למה התורה? לא, זה ביקורת על התורה לכאורה. כן, למה התורה אמרה לאהוב את רעך ולא ציוותה לאהוב את הגוי? זה ספר של... כן, כן, זה ספר ארבעת החלקים הראשונים של הברית החדשה נקראים אבנגליון. מה?
מה עומד ביסודם?
הנצרות.
לא, מה עומד ביסודם? ביקורת על
המקרא
או
שפירוש קריאה
שמיים?
ביקורת על. בטענה הזאת שמה, אותו האיש אומר, אמרו לכם, ואהבת לרעך ושנאת את רחוקיך, ואני אומר, אהבו את אויביכם. איך הוא אומר? כן, אז שמה יש ביקורת, נכון, כן. עכשיו, אגב, המהר"ל מביא את דברי האבנגיליון האלה ברמז. בספר נצח ישראל, הוא הביא את הנקודה הזאת. עכשיו, השאלה היא באמת למה זה כך. מה התשובה? פשוט מאוד, אתם יודעים מה זה הלכה? הלכה זה מה שאני צריך לקיים בכל מצב. ובאופן מעשי, כלומר, זה לא כמו הצהרת כוונות מוסרית כוללת. שזה טוב לעשות כך, אם תוכל. לא, הלכה זה מחייב. אם אני לא עושה, אני עבריין. עכשיו, מאחר ובין ישראל לעמים יש אימות. אם אתה תתנהג כלפי כל גוי, כמו שאתה חייב להתנהג כלפי כל יהודי, האומה תיכנס לסכנת נפשות. לכן התורה התירה מצבים שבהם אתה לא תאהב את הגוי, כדי להציל את האומה. עכשיו, ומה זה חשוב להציל את האומה? כי קיומה של האומה הזאת, זאת אהבת האנושות במובן היותר עמוק. כלומר, דווקא מפני אהבת הגויים, לא חייבה התורה את ואהבת לרעך כמוך כלפי כל אדם. אבל זה לא אדישות לאותה אהבה. מובן? על זה אמר הרב קוק דבר מעניין בספרו נוסר אביך.
אבל אנחנו פתקנו את זה, הרב. יש פה חמתך על כל הגויים וכל הדברים האלה.
אין שום פסוק כזה.
זה לא פסוק.
לא, אתה המצאת עכשיו משהו שלא כתוב.
בסדר,
אתה... אתה שמעת מה שאמרת? שפוך חמתך אל כל הגויים. לא, אצלי בהגדה של פסח מובא פסוק מתהילים שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו כי אכל את יעקב ותנבאו ישמו. אז מה זה אומר? יפה מאוד. מה? חמתך כעס. כן. עכשיו, בערך אהבה, שיש פה במוסר אביך, בסוף יש מידות הראייה, לפי א' ב', אז יש ערך אהבה. בערך אהבה נאמר כך. אהבת הבריות. אמרתם שם? אתה עם הכיפה. כן. בפסקה י', בערך אהבה. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראוי לה נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי. כלומר, אנשים לא למדו מספיק טוב ואז הם חושבים כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו. מה זה שוויון נפש? אדישות. כאילו לא אכפת לך שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. אז פשוט הרב אומר, צריך לברר את הטעויות האלה שמצויות אצל לומדי תורה אפילו, שחושבים שאהבת הבריות זה דבר שלא אכפת לנו ממנו. כן? המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים. נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים. כמה שאפשר ללמוד את אופיים ותכונותיהם, למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. זאת אומרת, אתה רוצה לאהוב את הבריות, אז אתה חייב גם לטפל בהן. לפעמים לאהוב מישהו, זה גם לתת לו מכות. אם לא תיתן לו מכה, לא תאהב אותו. זה כמו שנשאלה שאלה, איך העיזו להגיד לנו שזה לא מוסרי מה שאנחנו עושים, שאנחנו מפנים אותם? איך הם עשו לנו סחיטה רגשית והראו לנו תינוקות ושאלו אותנו מה הייתם עושים אם זה התינוק שלכם? איך הם לא מתביישים לעשות את זה לחיילי צה"ל? מה זאת אומרת? אם אני אוהב מישהו ואני רואה שהוא הולך לעשות פשע, אז החובה המוסרית שלי כלפיו זה להזהיר אותו ולומר לו, אתה הולך לעשות פשע, אני צריך לעזור לו, נורא מסכן. אם אני לא אגיד לו את זה, סימן שאני לא אוהב אותו. מובן? לא יודע למה זה יצא לי. כן, מה אתה רואה?
יש את מה שהרבנו עכשיו, יש העניין זה שהחייל בעצם עושה מה שאומרים לך, זו
מצווה. אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע שזה טעות. אז אני חייב להודיע לו, תשמע, אתה הולך לעשות משהו נורא. אל תעשה. כי רק על נפש עשירה באהבת הבריות ואהבת אדם תוכל אהבת האומה להתנסה בגאון אצילותה וגדולתה הרוחנית והמעשית. אגב, מעניין, פעם מישהו שאל את הרב צביטאו, למה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה גויים? ענה לו הרב, תגיד, אתה בבוקר רוצה לברך אשר בחר בנו מכל הג'וקים? מכל הלטאות? ברור שאם בחר בנו מכל העמים, אז כמה שאתה מרומם יותר את העמים, גם הרוממות שלך יותר גדולה. ואתה בחרתנו מכל העמים. סימן שהעמים הם חשובים. אם לא, אז איזה מין יחס זה?
אנחנו עושים
כאילו. למה? אצלך. וצרות העין הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו מחוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה. היא מהמחשקים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני שכל נפש עדינה מצפה לאורו. כן? מה? מישהו רצה?
כן. כן. הרב מבינה אומר שהרב מבינה אמר בזמן שאסור לצרף את
תפילה. אז זה טעות, מה אני אעשה?
בסדר.
אז קל וחומר, אם יש גם אפילו דעה רבנית שגורמת לטעות, אז קל וחומר שאני צריך להזהיר אותו. כן.
יש עניין שמותר, אם אני לא טועה, בבור המציא הכתוב, שאחד שהוא לא מאמין בשר, אז נשנוא אותו. אחד שלא, כאילו יצא מכלל ישראל.
יש את המחלוקת נצחים בבור המציא, של שני השם אסנף וחמור סונתן. הוא אומר שזה מצווה לשנוא, אבל זה לא מצווה, זה מקרה מסוים שמותר לך לשנוא.
אתה מדבר על הגמרא בפסחים שמשתמע שמותר לשנוא יהודי במצבים מסוימים, נכון?
כן.
כן, כן, כן. זה, דיברנו על זה בהרחבה, מתי דיברנו על זה? בשיעור על בראשית, נכון? דיברנו. וירא השם כי שנואה לאה. דיברנו על זה. אפשר להיכנס לפרטים, אבל אין לנו זמן, כי אנחנו עוד כמה דקות צריכים לגמור את השיעור. אני רק רוצה, רק... שוב, כדאי שתלמד את ערך האהבה, אבל נקרא לך פסקת תת. אדם נשחט. אדם נשחט. בטח, כן. ראוי לסנותו רק מצד חסרונו. אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו, ראוי להוקירו באהבה. גם לדעת שמציאות יקרת ערגו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. על כן, קריעת עם הארץ כדג היא דווקא מגבו ולא מצד פניו שבהם אור הצלם. מה אתה צריך לעשות?
לסנוע את המעשה שהוא עשה.
את הצד החיצוני שלו. כלומר, יותר מזה, עצם דווקא בגלל שאתה אוהב את צלם אלוהים שלו, אתה שונא יותר את מעשיו. בגלל שזה חבל שמי שבמעלה כל כך עליונה עושה דבר כל כך פחות. אם הוא לא היה במעלה העליונה, לא היית שונא כל כך. מובן? אז גם השנאה הזאת היא ביטוי לאהבה. היא תוצאה של האהבה. כמו שפעם אמרה גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל, שהיא לא תסלח לערבים על זה שהם גרמו לילדים שלנו להרוג אותם. זה איפה משהו עמוק. זאת אומרת, איך אפשר לסלוח למי שישחית צלם אלוהים כל כך? שיכרח אותנו להרוג אנשים.
מי אמרה את זה?
מה?
מי אמרה את זה?
גולדה מאיר. שהייתה ראש ממשלת ישראל, בתקופה שזה היה כבוד. כן. כן, אז זה לגבי העניין של אהבת הבריות הכוללת, שהיא בוודאי אהבה שמקיפה את כל האנושות כולה, ועל יסוד האהבה הזאת כל חילוקי המדרגות. כן, למשל האהבה הנוצרית המפורסמת כל כך מבחינת היהדות היא הפך האהבה, משום שאיננה טובת עילוי מוסרי מן הנאהב. זה מין רומנטיקה שהיא במקום האהבה. אפשר להתגלבל הרבה בענייני האהבה. למשל, בימינו מקובל, בהשפעת הנצרות אגב, שאהבה זה זהה להתרגשות. זה חמור מאוד. למשל, יש גיליון נפלא שיוצא בעם ישראל כל שבוע, קוראים לו באהבה ובאמונה, יוצא על ידי מכון מאיר. באהבה ובאמונה. מה עשתה התרבות הנוצרית? החליפה את שני הביטויים האלה בביטויים אלטרנטיביים, ברגישות ובנחישות. ואנחנו רואים מה זה אומר. אני לא אוהב אותך, אבל אני רגיש. אני לא מאמין, אבל אני נחוש. כלומר, זה נפילה מוסרית שאין כמוה, אם תחשוב. כן, מה אתה אומר?
מה אתה אומר? שכתוב עליו
אז אנחנו
אומרים
שהאהבה
מקלקלת
את השורה.
במעשה הזה
היה
קצת
יוצא לעשות. לא? זה דרכה של אהבה, לקלקל את השורה.
לא, הכוונה שהיא תוסף גם בדבר אחר.
כן, אבל זה דרכה. תיקח דרכה. תיקח דרכה של אהבה. זה אופן שזה עובד. זה כמו שתגיד, שמן עושה קטמים. מה אתה רוצה? שהשמן לא עושה קטמים? עושה קטמים. עד כאן להיום.